אנחנו בפרשת תרומה. פרשת תרומה יש קודם כל מחלוקת יסודית, האם עניין המשכן היה עניין של לכתחילה או בדיעבד. האם זה אחד מהאתגרים, זה כלי והנווה הוא אבנה לו נווה. זאת אומרת, אחד מהאתגרים של עם ישראל כשהוא יצא ממצרים, זה לבנות משכן ולעשות מקום לשכינה, או שזהב המשכן הוא בעצם ככפרה לעגל, יבוא זהב המשכן ויחפר על זהב העגל. שני גישות בחזל, שני גישות בכלל, הרעיון, האם צריך להיות משכן או צריך להיות שכינה בביתו של כל אחד ואחד. שני גישות. ישנו מצווה, דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה, יש פה מחלוקת ראשונים, האם הכוונה ויקחו לי תרומה למנות אנשים שיקחו תרומה, דבר אל בני ישראל, האם הכוונה לקהל, או האם הכוונה למנהיגי בני ישראל, שיקחו, ככה חלק מהראשונים לומדים, שהם יקחו תרומה מאת כל איש אשר יתבנו ליבו. למרות שכללית יש כוח לבית דין, לקחת בכוח, להחליט כל אחד צריך לתרום כך וכך, ואנחנו לוקחים בין שרוצים בין שלא, פה אומרת התורה, מאת כל איש אשר יתבנו ליבו, אל תיקח בכוח, מי שרוצה ייתן. עכשיו זה גם מלמד אותנו, שיש לבית דין כוח, כשאתה לא רוצה, כי פה התורה מדגישה, אל תיקח בכוח. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם כללית, בתרומות לבדק הבית, האדם יכל לתרום כל דבר, במקסימום בדק הבית ימכור את זה וישתמש בכסף. כל מה שרצית לתרום, יכולת לתרום. אומרת התורה פה לא ככה. פה אתה רק יכול לתרום דברים שבאמת משתמשים בהם בבניין בית המקדש. זהב וכסף ונחושת ברור, תחילת. מה זה תחילת? בהגדרה תחילת זה צמר שצבוע בדם החילזון. זאת אומרת תחילת בהגדרה זה צמר בצבע הזה, שהשגנו את הצבע הזה על ידי דם החילזון. ארגמן זה גם כן בהגדרה. צמר שצבוע בצבעים מסוימים שעושים צבע ארגמן. תולעת שני, יש פה כמה שיטות, האם תולעת שני זה גרגיר, שקודשים את הגרגיר ממנו יוצא צבע אדום וצובעים את הצמר, או שיש תולעת בתוך הגרגיר ומוציאים את התולעת ומאדם שלה עושים את זה, או שיטה שלישית שמצרפת את השניים, שקודשים את הגרגיר ובתוך הגרגיר יש את התולעת, ואז היחד יוצא הצבע האדום. אורות תחשים, אז אנחנו מכירים שיטת רש"י והמדרש, שתחש זה מין בריאה מיוחד שהייתה באותו זמן, אבל בנביא מופיע שלבשו תחשים, וכנראה שאור תחש בפשט זה סוג אור יקר, שהיה מצוי גם הרבה אחרי זמן המשכן. עצי שיטים, אז זה עץ מאוד חשוב, היו יערות במדבר. אז יש את המדרש שכולם יודעים, או שזה יעקב הוריד למצרים, ישר להם מסורת שהם צריכים להוציא את זה ממצרים כדי לבנות את המשכן. ואז זה מתאים לשיטה שזה היה אחד מאתגרים של עם ישראל להקים משכן. או שזה יעקב או אברהם נטע במדבר כדי שיהיה למצי שיטים. אבל בפשט רבי יוסף חושו כותב שעצי שיטים זה, יש יערות של עצי שיטים במדבר. זה עץ מאוד חשוב ומאוד קל לסחיבה. וזה עצי שיטים שהיו יערות במדבר, איפה שהיה מקומות לאסוף את העצי שיטים. וכמו שאנחנו רואים שעם ישראל חנה בשיטים, אז זה מקום איפה שהיו גדלים הרבה עצי שיטים. אז ככה בפשט. שמן המאור, פסוק ו' בעצם לכאורה לא מתאים לפרשה שלנו. שהפרשה עסוקה בבניין. והנה באה תורה ומדברת איתי על העבודה, הדלקת הנרות, בסמים לשמן המשחה, לקטור את הסמים. זה לא שייך פה. אז אומר רב יוסף חושו, קודם כל השמן הוא שמן המשחה. והשמן המשחה הרי הוא נצרך, שהיו מושכים את כל הכלים לקדש אותם. אז השמן כן. למה למאור ולקטור את הסמים? אז הוא אומר רעיון כזה. הוא אומר, דרך מלאכים, שלפני שהם נכנסים לבית, מדליקים את כל הבשמים ועושים שהבית יריח טוב. ואנחנו רואים שעל ידי הקטורת השכינה מופיעה, שהרי כתוב כי בענן יראה על הכפורת במלאכת יום הכיפורים. וכן כתוב וכיסה ענן הקטורת את הכפורת. זאת אומרת, בקטורת יש גם פן על פי הפשט שהיא נותנת ריח טוב למקום, יש גם פן שהשכינה מופיעה על ידי הקטורת. אז בגלל זה זה היה חלק מהבנייה של המשכן, שהיו מקטרים את הקטורת לפני הכניסת השכינה למקום המשכן, כדרך שעושים למלאכים. עכשיו זה נושק לרעיון שהרמב״ם כותב, שהרמב״ם במורה נבוכים מסביר שהעניין של הקטורת היה בעצם לחסות על הריח של הבשר שנשרף במקדש. הוא אומר, הרי כל הזמן אתה בוסר, שורף חלבים ובשר, אז זה ריח לא כל כך טוב כשאתה כל הזמן מריח את השריפות האלה. אז בגלל זה היה קטורת שריחה היה כל כך חזק, שהגמרא אומרת מריחים אותה עד יריחו, זה היה לחסות על הריח הזה. עכשיו, בפשט גם כן, שמן המשחה וקטורת הסמים, היו דברים מורכבים לעשות, כמו שהגמרא ביומה אומרת לנו, שזה לא היה כל כך פשוט להשיג את המרכיבים, ואת המומחיות לייצר את זה. אז זה גם כן היה חלק מההכנות לצורך עבודת המשכן, לפנח איך לעשות ולהשיג את המומחים לעשות, כמו שאנחנו רואים שבימי בית שני, בתבטינס לא גילו את הסודות, בתגרמון לא גילו את הסודות של לחם הפנים. אז היית צריך אנשים מומחים בעצם לפתח את זה ולהביא אומנים לצורך זה גם כן. זאת אומרת, האומנים שאתה מביא לבניין, אתה גם צריך להביא אומנים בכימיה או בשריפות, לדעת לעשות את הקטורת הסמים כמו שצריך. והשמן למאור, אז באמת אנחנו מוצאים שחלק מהתיאור של המקדש זה עם אור דולק. דהיינו, המלך לא נכנס לבית שלו כשהכל חשוך, אז באמת המנורה צריכה להיות דולקת, כי זה חלק מהרעיון שזה ביתו של מלך. אז זה השמן למאור, כי חלק מצורת הבניין, זאת אומרת, חלק מההסתכלות שלנו, ויש זה גם השלכות הלכתיות, חלק מצורת הבניין זה שיש בו מנורה דולקת. מנורה וכולו. ככל אשר אני מראה אותך, אז ככל אשר אני מראה אותך, יש פשט אחד שמשה רבינו ראה דמות של כל כלי. או, כפי שראינו בספר בראשית, והיה יעקב כי יש שבר במצרים, שהמילה ראייה היא לאו דווקא לראות את הדבר בפועל, אלא לפעמים זה הסבר. ברגע שאתה מבין משהו, זה נקרא שהראו לך. אז לאו דווקא שמראה אותך, זה הראו לו תבנית. נחזור רגע לפסוק ח', ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. יש פה מהלך שמופיע הרבה מאוד בחסידות, ועשו לי מקדש, זה בית מקדש, ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד צריך להיות מקדש מעט. זה רעיון שחוזר על עצמו בחסידות, שבשכנתי בתוכם זה בתוך כל אחד ואחד. החשיבות שלנו לבנות מקדש מעט בתוכנו. ועשו ארון עצי שיטים, אז הארון בעצם היה צריך להיות כולו זהב. עכשיו הרעיונות שאנחנו הולכים לדבר עליהם זה על פי הראשונים. באמת אדם יכול לומר כל מיני רעיונות בכל הסוגיה של מלאכת המשכן, אבל צריך לדעת שמלאכת המשכן זה קודש הקודשים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, תעשו משהו גשמי בעבודתי. על פניו זה דבר שיכול מאוד בקלות להפוך להיות עבודה זרה. אז בגלל זה צריך קצת להיזהר לפני שאנחנו זורקים רעיונות ואומרים, הנה, זה מייצג א' וזה מייצג ב', כי באמת אפשר לומר בלי סוף דברים. אז אני אנסה לשמור על הגישה שראיתי בראשונים בחזן. זה לא המצאות שלי, הרעיונות שאנחנו הולכים ללמד עכשיו. אז הארון, הרי הארון הוא הלב הפועם של המשכן. כל המשכן הוא כולו מתקדם לקראת קודש הקודשים, ובקודש הקודשים יש את הקרובים שמביניהם יוצאת השכינה, וכל הכוח של הקרובים זה התורה שיש בתוך הארון. באמת הארון נקרא ארון העדות. עיקר הארון זה התורה שבתוכו. הרמב״ם עושה דבר מעניין. בהלכות בית המקדש, בהלכות בית הבחירה, הרמב״ם מכריע במחלוקת שלכאורה לא רלוונטית אלינו. יש מחלוקת האם כשחרב הבית, האם הטמינו את הארון במקום או לא? האם ארון תמון בהר הבית או לא? הרמב״ם מכריע שכן. אומר הרב סולובייצ'יק, למה הרמב״ם מכריע? הרב סולובייצ'יק אומר יסוד. אנחנו יודעים שיש תשמיש מצווה ותשמיש קדושה. תשמיש מצווה, אם אני נוטל לולב, אם אני לובש ציצית, זה תשמיש מצווה. סיימתי עם זה, אני יכול לזרוק לפח. אלא מה, לא לבזות, אז אני שם בין שקית נלון, זרוק לפח. אין בעיה, תשמיש מצווה. מה זה תשמיש קדושה? יש לי תפילין, יש לי מזוזה. איך אני מגדיר תשמיש מצווה מול קדושה? כל מקום שיש תורה, זה תשמיש קדושה. בתפילין יש תורה, במזוזה יש תורה, זה קדושה. אומר הרב סולובייצ'יק, זה יסוד בכל התורה כולה. כל מקום שאתה מוצא קדושה, זה רק איפה שיש תורה. תורה היא זו שמולידה קדושה. שאלו אותו, מהי קדושת ארץ ישראל? אז הוא אומר להם, אתם רואים, באמת התורה מעידה שכשנכנסו לארץ ישראל, הארון כובש לפניהם. כי זה שהארון הברית עבר לפניהם, התורה קידשה את ארץ ישראל. ועל פי, הוא אומר, אפילו האדם, קדושת הגוף של האדם, זה רק כי האדם הוא כלי ללימוד תורה. לו האדם לא היה כלי ללימוד תורה, אז גם לא היה לנו קדושת הגוף. איך הרב סולובייצ'יק אומר את היסוד הזה? ובגלל זה הוא רוצה לומר, הרמב״ם היה צריך להכריע שהארון יתמן בהר הבית, כדי שישאר קדושה להר הבית. כל הקדושה נובעת מהתורה ששם. אז ממילא הרמב״ם מכריע בדבר שלכאורה אין לו השלכות לזמן הזה. תשובה היא, יש לו השלכות לזמן הזה, כי זה מה שמוליד את הקדושה. כן.
אמרת שתלית למשל תשמיש
מצווה. כן.
אם זורקים תלית, אפשר בתוך שקית לפח רגיל?
כן, כן.
פח רגיל?
כן.
בתוך שקית?
כן, אנחנו רק לא מבזים את זה. לא דורכים על זה, לא מבזים את זה. אז בכל זאת, השתמשו בו למצווה. לא. אז הארון הוא לב ליבה של המשכן ושל בית המקדש, ששם בעצם התורה, משם השכינה, מתגלה. אז הארון היה צריך להיות כולו זהב, אבל צריך לסחוב את הארון הזה. אז בגלל זה התורה אומרת, שארון הוא בעצם מעץ מצופה זהב. עכשיו יש הרבה רעיונות בדבר הזה, למה זה עץ מצופה זהב? חזל דורשים שזה מלמד אותנו איך תמיד חכם צריך להיות, כמו שארון מצופה מבפנים ומבחוץ מזהב, כך תמיד חכם, צריך להיות גם מבפנים וגם מבחוץ טהור. לא מספיק שהוא נראה טוב, צריך להיות גם בפנימיות, צריך להיות טהור. וציפיתה אותו זהב טהור, מבית ומחוץ תספנו, ועשית עליו זר זהב סביב. חזל דרשו שהזר שהולך מסביב לארון ולשולחן, הזרים שיש לנו במשכן, מייצגים את הכתרים. אז אם יש לנו את הזר זהב על הארון, זה מייצג כתר תורה. כתר תורה, מי שרוצה יכול לזכות פה. אז כתר תורה נמצא שם בקודש הקודשים, עם הארון, הזר הזה מייצג כתר תורה, והוא בא לומר, מי שרוצה יכול להגיע. כתר מלכות, נראה, השולחן מייצג את המלכות, את הכלכלה, זה כבר הארון זכה בכתר מלכות. בכתר כהונה. בכתר מלכות זה דוד, כתר כהונה זה משהו אחר. כתר מלכות כבר זכה דוד. חזרה לענייננו. ויצגת לו ארבע טבעות זהב, ונתת על ארבע פעמותיו. אז יש פה מחלוקת ראשונים, איפה זה על ארבע פעמותיו? האם הכוונה היא שארבע טבעות היו בקצוות העליונות של הארון, או בקצוות התחתונות של הארון? ושתי טבעות הצלו אחת ושתי טבעות הצלו השני, מחלוקת, האם זה אותם ארבע טבעות או עוד ארבע טבעות? יש אומרים שהיו שמונה טבעות, ארבע שלחו סביב הבדים, וארבע שהיו מחוברים לארון בצורה קבועה. יש בעיה. אם אתה סוחב דבר כבד על מוטות, אתה לא רוצה שזה יזוז הלוך ושוב. צריך שהמוטות יהיו בצורה שזה לא יזוז הלוך ושוב. אז אנחנו מכירים את התמונות שהבדים נהיו יותר רחבים כלפי חוץ. השאלה היא איך אתה מכניס אותם ללולאות. כתוב שהארון ובניו, הכהנים הכניסו את הבדים לארון. נראה בהמשך, לא בפרשה שלנו. אז מה שייך להכניס? איך הם הכניסו? אז יש כל מיני תירוצים, אבל צריך לדעת שזו שאלה שמתמודדים איתה. אז יש לנו שאלה, האם כשהם נשאו את הארון, הבדים היו בתחתית הארון, ואז נוצר מצב שהארון ניסה גבוה, מעל הכתפיים שלהם, או שהלולאות היו, הטבעות היו בקצה העליון של הארון, ואז הם נושאים את הארון בעצם כלפי מטה, שזה יותר קל מצד אחד, כי המשקל הוא יותר נמוך, אז אין לך בעיה שהוא יטה לכאן ולכאן. מצד שני, זה פחות כבוד. אז זה מחלוקת. למה יש עניין שבטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו? כי מסביר רב יוסף חושו, התורה לא רצתה התעסקות של הכהנים בארון. זאת אומרת, זה מספיק חמור שנושאים את הארון, שפתאום הדבר שהוא קודש קודשים, שאי אפשר להתקרב אליו, יש לך ארבע אנשים מעם ישראל שנושאים אותו. התורה רצתה שכשמסיימים את המלאכה, הלוויים שנושאים את הארון, יניחו אותו ויזוזו. לא יתעסקו בלהסיר את הבדים. מתוך דרך ארץ, ההתעסקות תהיה מה שפחות. ונתת לארון את העדות אשר תן אליך, זה לוחות העדות. אנחנו עוברים לכפורת. אז לעומת הארון שהוא עץ מצופה זהב, הכפורת היא זהב טהור. אז הכפורת זה חתיכת זהב שמונחת מלמעלה על הארון, וממנה יוצאים שני קרובים זהב. קרובים זה איזושהי צורה של זכר ונקבה עם כנפיים, שהכנפיים עולים מעל הראש, ופנים של טפח, גודל טפח הפנים, והפנים מסתכלים כלפי מטה, כלפי הלוחות. אז רעיון אחד שהספרונו כותב, זה שהמלאכים האלה מסתכלים כלפי מטה, כלפי התורה שהיא בארון, והכנפיים כלפי מעלה, לסמל את זה שההתעלות של האדם, זה על ידי התורה. אם הוא מסתכל כלפי מטה, כלפי התורה, אז הוא יכול להתעלות למעלה, הכנפיים מייצגים את זה שהוא יכול להתעלות. וזה באופן כללי, כשאנחנו מדברים על מלאכים בעלי כנפיים, אז לכאורה מלאכים לא צריכים כנפיים כדי לטוס. הכנפיים הם מייצגים את הרעיון של התרוממות, אבל זה לא שהמלאך צריך כנפיים כדי לטוס. אז זה צריך כל פעם לדון מה הכנפיים מייצגים. הנביאים מתארים שכשהם רואים את הקדוש ברוך הוא, אז הם רואים באמת מלאכים שנראים בדמות הקרובים. אז הדמות של הקרובים בקודש הקודשים מייצגת את התגלות השם. זאת אומרת, כמו שהנביא, כשהוא מסתכל ורואה מראה נבואה, הוא רואה מלאכים, ואז הוא רואה את השם, אבל סביבו יש כל מיני מלאכים, ככה כאין זה בקודש הקודשים. ובאמת, מבין הקרובים מופיע הדיבור, הקדוש ברוך הוא מדבר למשה. אז יש לנו איזשהו ייצוג גשמי לרעיון רוחני. הקרובים האלה מסתכלים כלפי מטה, כלפי התורה. למה כלפי מטה? מסביר רב יוסף פרושו, להראות לנו ענווה. הרי השכינה אמורה להופיע, אז הם לא מסתכלים ישר או למעלה, הם מסתכלים מטה מכבוד השכינה. הרמב״ם אומר שבכוונה היו שני קרובים, שאף אחד לא יכול לומר שזה דמות הקדוש ברוך הוא. לא, זה מלאכים, זה משרתים, וביניהם מופיע הקדוש ברוך הוא. מה כבודו אמר?
זה הגשמה, זה עבודה זרה?
נכון? זה למה שאמרתי בהקדמה, שכשאנחנו קוראים את זה, זה קודש הקודשים. זה דברים שרק מה שהתורה אומרת לנו, זה מצווה. וכל דבר אחר, לסתות אפילו טיפה, הופך להיות עבודה זרה. היה יחד עם המשכן ניתן למשה ברייטה. יש ברייטה של מלאכת המשכן, שעדיין יש לנו אותה. יש ברייטה שלמה של תורה שבעל פה, איך לבנות משכן. יש בתורה שבעל פה, יש ברייטות על בית ראשון ובית שני, ואיך בונים בית מקדש. והברייטות האלה נמסרו במסורת. חוץ מהתורה שבעל פה שיש לנו בשס, יש תורה שבעל פה ונוגע לזה. וחלק מהדברים היו במסורת, שערי אהרון, שערי שלמה, בבית המקדש הוא הוסיף עוד שני קרובים. חוץ מהקרובים שהיו שם, היו עוד שניים שעמדו בקודש הקודשים. שני קרובים שעמדו בצד עם כנפיים מעל להכל. איך? למה זה לא עבדה זרה? היה לו מסורת. אם לא היה מסורת, הוא לא היה יכול לעשות כזה דבר. אז זה אפשר לראות, יש לנו את זה עדיין. חלק מזה מצוטט בירקות שימוני, אבל יש לנו את זה כספר נפרד גם כן. ברייטה דמלכת המשכן. לא ברור לי שיש לנו את הדבר במלואו, אבל לפחות חלקית. הקרובים הם פניהם איש אל אחיו. אנחנו עוברים לשולחן. אז השולחן רעיונית מייצג את הפרנסה ומייצג את זה שהקדוש ברוך הוא זן את הכהנים. זאת אומרת, הם הולכים, הם אוכלים משולחן גבוה את לחם הפנים. השולחן גם יש עליו זר וגם מסגרת. זה הספרון או כותב, זה מייצג שני רעיונות של מלך. יש מצד אחד את האחריות של המלך לכלכלה הפנימית של העם, יש מצד שני את האחריות של המלך להגן מבחוץ, מאויבים מבחוץ. זה השני צדדים של המסגרת, ההגנה הפנימית והזר זהב. עכשיו, השולחן גם יש לו ארבע טבעות, וגם ניסה. השולחן יש לו קערות, כפות, כסות ומנקיות. רש"י מביא פשט שכולם מכירים, אבל רב יוסף חורשור עושה משהו מעניין פה. הוא נותן פשט לגמרי אחר, בכל מה שהולך פה עם השולחן, הוא מסיים את הפשט שלו, ואז הוא אומר מדרש אגדה כמו רש"י, אבל 70 פנים לתורה. אז לא ברור לי מה עניינו. זאת אומרת, למה הוא הביא את הפשט הזה, וזה פשט מאוד מעניין, אני נעבור עליו מהר. לא ברור לי מה הוא התכוון לומר בזה, שהפשט של רש"י הוא מדרש אגדה. האם הוא מתכוון לומר שזה מדרש, אבל זה לא איך שזה היה למה יישא? לא ברור לי. אז בוא נסתכל אחד אחד. הוא אומר, קערות זה הקערות שבו היו לשים את הלחם. כפות, והם היו, היה לבונה שהיה על מערכת הלחם, והיו מקטירים את הלבונה משבת לשבת, להיות ללחם להזכרה. כסותה, והוא אומר, המילה כסות זה כלי. אנחנו ראינו בסנדרין, הגונב את הכסבה. אז הוא אומר, כסות זה כלי. הכסות הנסך זה כלים שהיו שופכים מהם את המים ללוש את הלחם. אשר יוסח בהם, הוא מוכיח מהתנך, שהמילה יוסח זה לתקן. מנקיותיו, הוא אומר, זה מעין מברשות שהיו מנקים את התנור ומנקים את השולחן כשהיו שמים את הלחם. ועכשיו אנחנו יודעים שכל לחם היה משני עשרונים, אז הלחמים היו לחמים די גדולים. לחם גדול אתה מביא לפני מלך. עכשיו הוא אומר דבר מאוד מעניין. כולם רגילים לתמונה של רש"י, נכון? ששני עמודים גבוהים ושלושה חצי קנים ולחם מונח על כל אחד. הוא הרי לא הסביר שהכסבות, כסותיו הם חצי קנים, אז הוא מסביר לו, הרי השולחן היה אורך שתי אמות. שתי אמות יש מחלוקת בגמרא במנחות, האם כל אמה היא בת שישה טווחים או חמישה טווחים בכלי המקדש. מחלוקת, הוא אומר, בוא נלך עם המנדמר שזה שישה טווחים. כל אחד מלחם הפנים, הגמרא אומרת, כן, כל אמה היא שישה טווחים. אז אורך השולחן הוא 12 טווחים. 12 טווחים. עכשיו, הלחם הפנים, פנים זה טפח. ככה הגמרא אומרת, אתם פנים טפח. אז הלחם היה עובי טפח, רוחב טפח. הוא אומר, בסדר. אז היה לך שני שורות של אורך של שישה לחמים. כל לחם הוא טפח. בין כל לחם לחברו היה טפח. ובין הלחמים לקיר היה חצי טפח לכל צד. והיה לך שני שורות כאלה. אז השולחן, הוא אומר, בפשט, השולחן היה פשוט שולחן, והמסגרת והזר זהב מסביב היה כדי שהלחם לא ייפול מהצדדים. זה רש"י, אין בעיה. אבל הוא לא לומד ככה. הוא לא לומד ככה, הוא אומר מדרש אגדה כמו רש"י. אבל בפשט הוא לומד, היה לך שולחן ארוך, כמו שתי עמות. שתי עמות זה מספיק מקום ל-12 לחמים, זאת אומרת 200 אורך, לחם לכאן, לחם לכאן, טור של שישה ועוד טור של שישה. זה הפשט של רבי יוסף חושו. עכשיו צריך להבין, הוא ראשון קדום.
אני לא הבנתי. לא אחד על השני?
לא. מונחים שתי אמות זה 12 טפחים. השולחן אנחנו אומרים, המאתיים אורכו והמאה רוחבו. עכשיו, זאת אומרת, המאה רוחבו זה שישה טפחים רוחב. אוקיי? כל לחם הוא טפח על טפח. רוחב, כן? רוחב ועובי. טפח על טפח.
מה האורך?
מה גובה?
מה האורך של
של הלחם? טפח על טפח. אז אולי הם היו מאוד גבוהים, אבל למעשה הוא אומר, אז היה לך מצב שאתה בקלות על השולחן יכולת לשים 12 לחמים. כי שורה אחת של שישה לחמים ועוד טפח בין כל לחם ועוד חצי טפח עד הקיר. ואז עוד שורה. בין שני השורות יש לך טפח. או חצי טפח לפה וחצי טפח לפה. למה יש לך מלא מקום? הרי יש לך, אם כל לחם הוא טפח על טפח, אז בעובי יש לך שישה טפחים. חמישה או שישה, לא משנה. אבל יש לך שלושה טפחים לשחק איתם, או שלושה או ארבעה. אז הוא גם, מה הבעיה? שורה של שישה כאן, שורה של שישה כאן, גמרנו. אלא מה, איך זה לא התאפש? אז הוא אומר, זה בכל זאת היה נס. הרי כשהיו מורידים אותו, הוא היה חם. חם כיום הלכו. אז פה הוא אומר, פשט מאוד מעניין. אני לא מדבר צופתית, אבל אותיות שהוא כותב, הוא אומר, פשט המילה חם, זה פי ריש יוד שין בצרפתית. מה זה? אני חושב שהכוונה פרש. אני לא יודע, באנגלית יש פרש, אני לא יודע אם בצרפתית, כן. באנגלית פרש זה טוב, אני לא יודע אם בצרפתית, צריך, אתה דובר צרפתית? אז אני לא יודע מה, אני לא יודע, אני מנחש. הוא אומר, המילה חם, חזל לימדו אותנו שזה נס, כשהיו מורידים את זה, זה היה חם, אבל בסדר. זה הפשט שהוא מביא. אנחנו עוברים למנורה. בסדר, אז יש לנו את השולחן, ושוב, לא יודע מה לעשות עם זה, שרב יוסף חושו מביא את הפשט בשולחן, ואז הוא אומר, אבל מדרש אגדה כמו רשי, ו-70 פנים לתורה. לא ברור לי מה הוא אומר לנו. במנורה, קודם כל, יש לנו מחלוקת שהיה לה השלכות בימי החשמונאים, האם אנחנו דורשים כלל ופרט וכלל, ריבוי מיעוט ריבוי, ואז האם המנורה יכולה להיעשות מכל מיני מתחות ולא מעץ, זה אם אני דורש כלל ופרט וכלל. מה?
ולא מזהב.
אפשר, חוץ מזהב, אפשר גם כן משאר מיני מתחות. יש מחלוקת, מה החשמונאים עשו? הרי הם היו עניים. אז או שהם עשו מנחושת שהיה נראה כמו זהב, או שהם עשו מעץ שהיה נראה כמו זהב. יש מחלוקת אם המנורה הראשונה של החשמונאים הייתה מעץ או מנחושת. ואם אתה דורש ריבוי מיעוט, אז אפילו של עץ כשר. התורה רק באה למעט מחרס. מקשה תעשה המנורה, זאת אומרת, שצריך להקות בקורנס, אי אפשר ליצוק את המנורה. ופה שוב, רבי יוסף חושו נותן לנו מהלך, והוא אומר, מדרש חזל הוא אחרת. אז הפשט שהוא נותן מאוד מעניין. קודם כל, הוא אומר שכל הקנים היו אותו אורך. אז זה אומר שהקנה האמצעי היה הכי גבוה. אתה יוצא לשניים של ידו, הם טיפה יותר נמוכים. השניים הבאים טיפה יותר נמוכים. והשניים שבקצוות הם הכי נמוכים. ידוע המחלוקת האם המנורה הייתה באלכסון או בעיגול. מה יוקנה המנורה? ידוע הסתירה שהרמב״ם מצד אחד אומר אלכסון, מצד שני הציור שברמב״ם הוא עיגול. זאת אומרת, אז לא ברור איך זה קרה, ואפילו הרב קפח שיש לו רמב״מים קדומים, ככה יש לו את זה. אז אומרים שהמדפיסים שינו את זה, מישהו הכניס שם תמונה, לא תמונה של הרמב״ם. טוב, מה עניינם של הגביעים? על פניו עניינם של הגביעים זה לנוי, אבל הרב יוסף חושור אומר שהיו ממלאים את הגביע העליון, ואז היה יורד וממלא את הגביע הבא, ואז את הבא, ואז את הבא. עכשיו, אם יש לך פתילה ארוכה, אני מבין. אבל אם אין לך פתילה ארוכה, אז מה העניין שכולם יהיו מלאים שמן? לא ברור לי. באמת, יש דעה בגמרא שהיו פתילות מאוד ארוכות, אבל עד כדי כך, לא יודע. יש מדרש תימני, שאומר שהמנורה הייתה בצורת עיגול. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, אז יש לנו בגמרא שני מהלכים, או שזה הנר המערבי היה השני ממזרח, או שנר מערבי הוא האמצעי. רבי יוסף פרושור אומר שבפשט, אל מול פני המנורה, הכוונה היא שהנרות צריכות להאיר לכיוון של השולחן, שהוא מול המנורה. שהתפקיד של המנורה זה להאיר על השולחן. שיהיה כאילו אור יפה על הלחם שעל השולחן. אז מה עוד? אמרנו שהגמרא מזכירה שכל הקנים היו בעצם אותו אורך. אנחנו אז עוברים לסוגיה של היריעות.
כן, כתוב, הוא רואה ועשה בכמה שעות המורה בהר.
כן. כן, אבל הוא יאמר לשיטתו, האם זה ראייה או, כן, או הבנה. ביריות, אז כל פעם אנחנו רואים שהיריות מחולקים לשניים, בפשט הסיבה הייתה כי המשכן היה צריך להיות נייד. תעשה יריה ארוכה, אז מתחיל להיות מסובך. עכשיו פה שוב יש הרבה מהלכים בראשונים, מה הרעיונות בקרסים, בקרסי זהב, העניין לחבר את הקודש לקודש הקודשים, להראות שיש אנשים שהם כולם קודש הקודשים, יש אנשים שהם קודש וכולם צריכים להיות מחוברים בעבודת השם. יש בזה כל מיני מהלכים בראשונים. באדנים אנחנו רואים שהאדנים כולם היו שווים בהם, יש אומרים שזה מייצג את העניין של תחילת דרכו של האדם בתורה, כולם צריכים להיות שווים, צריך לכולם אפשרות להתקדם, זה למה שתחילת הדרך של המשכן, האדנים, כסף, זה היה שווה בכולם, יש גם את העניין שזה בעצם מה שהיה מתגלה, זה החלק, יש שתי שיטות, הגמרא אומרת כל היריות שהיו מלמעלה, היו מגיעות למטה, עד הרצפה, והיה עודף מעבר לרצפה, והיו קושרים את זה, ושם היו קושרים את זה לרצפה. אבל בפשט, זה לא ברור שזה ככה, בפשט יכול להיות שההפך, הקצה היה מורם מהרצפה, כמה טפחים, ואז היה לך עברור במשכן. זאת אומרת, אתה לא רוצה אוהל שמגיע עד הרצפה. כשאנחנו מסתכלים על התמונות שמייצגים לנו את המשכן, זה תמיד תמוע, כי המשכן לכאורה היה חנוק מאוד. אם זה כמו שחזל תיארו לנו, אני לא יודע איך היה להם עברור בפני. פה יש תמונה, אבל זה תמיד תמוע. אתה מסתכל על דבר כזה, אין לך אוויר שייכנס, הכל סגור, ואין לך תאורה. אז הראשונים אומרים שבפשט היינו אומרים שבאמת הכל מורם קצת. זאת אומרת, איך קוראים זה? מה שמחזיק את את היתדות שהיו מחזיקות את היריות, היתדות האלה היו מורמות מהקרקע לגובה כזה, ואז היה לך עברור מלמטה, ומלמטה אתה גם ראית את היופי של העצי שיטים והאדנים.
לא הבנתי
את היריות. פה. המכסים שהיו על המשכן. אם זה כמו שמצויר פה, זה היה מונח מלמעלה, אבל לפחות היה לך עברור שבא מלמטה. אם זה סגור ככה, הרמטי, יש לך גם עצים. וגם הבד שסוגר אותו מלמטה.
איפה מגיע האור?
אור, אז אני לא יודע. זאת אומרת, זו שאלה שתמיד הייתה לי, מאיפה היה תאורה?
בשביל זה יש מנורות.
לא, כי המנורה היא בפנים. במקדש היו מנורות. היו עוד מנורות במקדש. אבל במשכן לא ידעו לי שהיו עוד מנורות.
בסדר, מנורה אחת היא, לא?
אתה אומר, מנורה אחת תהירה. קודם כל, יש לך מחלוקת ראשונים. הרמב״ם סובר שהיו מדליקים כל בוקר כשהיו מטיבים את הנרות, אבל הראשונים האחרים לא לומדים. הם לומדים שהיו מדליקים בלילה, מטיבים בבוקר, מדליקים שוב בלילה. הרי התורה אומרת להדליק אותו בין ארבעים, לקראת ערב. אם הכל סגור פה, אתה צריך תאורה גם ביום. יש לך מלא יריות מלמעלה, הכל סגור, עצים, יריות. איך ראו במהלך היום?
זה לא דבר גדול.
לא היה דבר גדול?
זה
היה קודש, קודש הקודשים היה 10.
בסדר.
30 אמות. קודש קודשים 10, קודש 20.
20, אז 20 על 10. זה 5 מטרים על 10 מטרים.
אתה מדבר על אורך הבית מדרש.
אני חושב שהמשכן היה אורך הבית מדרש. הגמרא אומרת שפסיעה של אדם בינוני זה אמה.
אז מבחוץ היה אור?
2, 3.
20. זאת אומרת, זה רק
הקודש. קודש הקודשים זה קודש.
טוב,
קודש הקודשים
אף אחד לא נכנס לשם. פעם
בשנה.
אתה חושב, אורך כזה,
אם
אתה סגור טוב.
אבל יש לך כניסה. הכניסה יש שם אור. אתה רוצה לומר, תראה, כשיש תאורה שנכנסת משם, אתה אומר, יש עד פה. זה נכון. אוקיי. בסדר. אתה אומר, מהכניסה נכנס מספיק אור.
גם כמה? חוץ מהכתרת הקטורת ולחם הפנים. והטבת הנרות, לא היו
נכנסים
לשם, מה יש להם לעשות שם?
אני שומע. בסדר. טוב, הגמרא במנחות מדברת על כמה כפתורים וכמה גביעים וכמה... כל זה כנראה יש בזה רעיונות קבליים, כמו כל הדברים במשכן. אבל אנחנו פה, לפחות עברנו בקיצור, על הכלים בגדול. בעזרת שם נמשיך.